פסוק ז' בבקשה. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך, אל עשיו, וגם הולך לקראתך, ו400 איש עמו. אומר רש"י, מה זה באנו אל אחיך, אל עשיו? כי לא יודעים שעשיו הוא אחיו, מה זה אחיך אל עשיו? שהייתי אומר, אחיו, אתה היית, סליחה, שהיית אומר, אחיו, אתה אומר, עשיו הוא אחי, מלשון אחווה וכל זה, אבל הוא נוהג עמך כעשיו הרשע. פורמלי הוא אח שלך, אבל תדע לך, הוא מסתובבים 400 בצהל, כמה זה 400 חללים? זה גדוד, נכון? כמה זה?
יותר מגדוד.
גדוד, נכון? 4 פלוגות. כל פלוגה, לא יודע בשעתי, זה היה בערך 100 חיילים. אז 100 חיילים זה גדוד. אז הוא הולך עם גדוד. מה הוא בא עם גדוד של חיילים? מה המסקנה היא? שיש לו, יש לו... הוא אחיך, אתה אומר. נכון, הוא אחיך, אבל הוא לא באחווה, אלא בדיוק הפוך. עודנו בשנאתו. זה כמה שאומרים לזה. מיד, יעקב צריך להיערך, זה כלל גדול בחיים. לא רק ליעקב אבינו, אנחנו כולנו בני יעקב. תמיד האדם צריך להיערך בהתאם לנסיבות של החיים שלו. כל דבר. אתה לא יכול להגיד, לחיות בשבלונה, ולהגיד, החיים זורמים ואני באיזה בועה, לא מכשיר את עצמי לקראת השינויים שחלים באופן טבעי. בחיים, אם זה בחיי הפרט, בחיי המשפחה, בחיי האומה, בכל דבר. האדם תמיד צריך להיערך מחדש. דרך אגב, זה כלל גדול בחיים. אין אדם שלא עובר שינויים בחיים שלו. אין דבר כזה. למה? אנחנו לא אלוקים. אלוקים הוא לא משתנה. אנחנו משתנים כל הזמן. ובהתאם לשינויים אתה צריך גם להיערך. אותו דבר יעקב אבינו כאן אומר. רגע. הבנתי את הרמז, 400 חיילים. עכשיו אני צריך להיערך לכל התרחישים, לכל האפשרויות. נכון או לא? אז הוא מכין את עצמו, כאן הפרשייה בהמשך הוא מסביר, יעקב, איך הוא מכין את עצמו לקראת האופציות, התרחישים השונים שיכולים להתגלות כתוצאה מזה שהוא הולך עם 400 חיילים לקראתו. זה דבר חשוב מאוד. כל דבר להיערך. אם יש מישהו קושי, משהו קושי כלכלי, בריאותי, משפחתי, מה צריך לעשות? בצבא קוראים לזה הערכת מצב קודם כל, הערכת מצב, רגע, להפיק לקחים, להפיק מסקנות, לקבל החלטות, ככה צריך לנהל חיים. זה יעקב אבינו, כולם לומדים את זה מיעקב אבינו, חי בחיים לא פשוטים. וירא יעקב מאוד ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצאן, ואת הבקר, והגמלים בשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ועיקר, המחנה הנשאר לפליטה. הוא נערך לאפשרות שבאמת תהיה כאן מלחמה, ויכול להיות שחלק מהמשפחה שלו יושמד או משהו כזה, אז הוא נערך לתרחיש הזה. רש"י, וירא ויצר, למה כתוב וירא ויצר? וירא שמא יהרג. הוא לוקח עסק ברצינות, למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו שהוא ישמור עליו. בכל זאת, הוא לא לקח סיכונים. הוא ירא שמא הוא יהרג, כן? מה זה ויצר? למה הצער? אם יהרוגו את אחרים, יהיה לו צער. זה מזכיר לי את מלחמת ששת הימים. אתם עוד לא נולדתם בששת הימים, נכון? נולדתם?
לא.
מה אתם? אתם כל כך צעירים. אתה יודע, לפני כמה שנים? לפני 50 שנה, אני אומר.
48 שנה.
אז אני זכיתי להילחם בירושלים. היה בישיבה, היו עוד כמה חבר'ה שנלחמו. בירושלים, לא רק בירושלים. ואז היה איזו אופוריה גדולה בארץ. כולם התלהבו כל זה. ופנו לישיבה מהקיבוצים, לנהל שיח, זאת אומרת, לנהל דיאלוג בין הלוחמים של מרכז הרב ובין הלוחמים של הקיבוצים. יכול להיות משהו מאוד מעניין, כולם היו בפוריה כזה. ובאמת היה חוברת שנקראת, כבר לא זוכר כרגע, שיח לוחמים, קראו לזה שיח לוחמים. ונפגשנו כמה מתלמידי מרכז הרב, וכל אחד מהצדדים הביע את רגשותיו ואת תחושתו והמלחמה הזאת, הנפלאה הזאת שהייתה משהו מיוחד ממנו. פתאום חזרנו אלפי שנים לשורשים, לתחושה של, הם לא מכירים אותה כל כך, אבל אז אתה משישו את ההיסטוריה בידיים ממש. גם כל העם הייתה איזו התרוממות רוח. ואז אחד התלמידים אז, היום הוא רב בישראל, קוראים לרב נפתלי בר אילן, עד כמה שאני זוכר. הוא התבטא ואמר, הביא כאן את הדברים שקראנו כרגע, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אחת השאלות שאלו, איך להתייחס לאויב, לערבים? האם לשנוא אותם? האם באמת כשהחבר'ה נלחמו והרגו, הרגו את ה... ממש, איך אומרים, במלחמה כמו במלחמה, אז אין חוכמה. אז הוא התבטא, הרב נפתלי בר אילן, ואמר, למה כתוב אצל יעקב, וכתוב וירא ויצר לו. מילא וירא, כמו שרש"י אומר, הוא פחד שמא ייהרג. אבל למה ויצר שמא יהרוג, מה זה? אז הוא אמר שהטבע של עם ישראל זה לא בשביל להרוג. לא, אנחנו לא צמאי דם. אין לנו את העניין הזה להרוג. זה לא כמו לצערנו, כמו שרואים היום את זה. הערבים הקיצוניים, המוסלמים. אני סתם, אני חושב, מה בא לאיזה ילדה או איזה נער או משהו כזה, לקחת סכין, ופתאום לדקור אנשים, מה זה בא? איפה זה בא הדבר הזה? ראיתם פעם יהודי עושה דבר כזה? ראיתם דבר כזה? זה שושו כאור, זה משהו אחר. יש כאלה מסוממים, שיקורים, לא שולטים על עצמם. אבל לקחת סכין ככה בהכרה ברורה ולרצוע את האויב, איפה נשמע דבר כזה? אז אמר, אז נפתלי בר אילן, אמר, זה ויצר, יעקב לא אוהב להרוג. אצלו, אם אני צריך להרוג את החיילים של עשיו או את עשיו עצמו, יהיה לי צער מאוד על זה, זה לא... יש לי צער מאוד. זה החידוש שעומדים את זה, אומרים, מי יעקב אבינו? אנחנו לא עם צמא דם, ולא... אפילו שזה אויבים שלנו, אנחנו לא שמחים על, על הדברים האלה. רואים את זה בחוש. לעומת זה, רואים את השכנים שלנו. איזה צמאון לדם. איזה... הזכרתי באותה תקופה, פחות או יותר, המלחמה, התחילו, אנחנו היינו אז בגבול עם ירדן, ואז הגבול לא היה מגודר ולא היה הדרך הזאת בלב. אז הערבים היו עוברים את הגבול חופשי, והיו ממש, ארץ המרדפים קראו לזה. והתנהלו מרדפים, באמת נהרגו שם אנשים. אז היה בעיתון איזו ידיעה באותה תקופה, איך הם מאמנים את הלוחמים שלהם, שזה בסך הכל ילדים, ל-14, 15, 16, לוקחים שק, ממלאים אותו בחתולים, ולוקחים סכין, ודוקרים אותם דרך השק. זה נורמלי, תגיד. עכשיו אנחנו יכולים להבין מה קורה היום עם הסכינים. אני זוכר את הידיעה הזו. פשוט מאמנים אותם בדקירות על חתולים. זה נורא והיום. אבל זה לא האופי של עם ישראל. אנחנו לא בחתולים ולא בבני אדם, על אחת כמה חמה. אין לנו את התכונה הזאת של שפיכות דמים, משהו כזה. טוב, בכל זאת, יעקב אבינו נערך, כמו שאומרים, ואז הוא מחלק מה שהוא אומר כאן, המחנה האחת היא עיקר, מחנה משמש לשון זכר, לשון נקבה. אם תחרו כאן מביא מקורות לדברים האלה. בכל זאת, והיה המחנה הנשאר לפלטה על כוחו, כי ילחם בו. התקין עצמו, התכונן לשלושה דברים. לדורון, שהוא שולח לו מתנות לפייס אותו, לתפילה, שהתפלל לקדוש ברוך הוא, ולמלחמה. לדורון תעבור המלחה על פניו, לתפילה אלוקי אביו אברהם מבקש על עם ישראל, על עצמו, למלחמה היה מחנה הנשאר לפליטה. זאת אומרת, לוקח את כל האופציות. והאמת שגם היום אנחנו צריכים, גם ברמה הלאומית, להתכונן לכל התרחישים, לכל האפשריות. איך אומרים? שלום, אהלן וסלם. אבל בלי דורון, בלי מתנות. אתם רוצים תמלים, בסדר. עיזים, כן. כבשים, גם כן. כסף, גם כן. ארץ, לא. זה לא נותנים, את ארץ ישראל לא נותנים. צערי נורא, וחלק מהמדינאים טועים. ואומרים, אנחנו ניתן להם את דורון, את ארץ ישראל, או חלקים מארץ ישראל, אז הם יעשו איתנו שלום. הם טועים טעות מרה. אנחנו מכירים את זה. אתה נותן לו את החצי האצבע, הוא מוצא כבר את כל היד. אז זה טעות. זה הדורון של היום. אבל הדורון הזה הוא לא דורון. זה פשוט עבירה לתת חלקים מארץ ישראל לאומות העולם. לערבים ודאי. בכלל. תפילה צריך להתפלל כל יום. צור ישראל בגואלו. מלחמה, אני לא יודע אם שמעתם שיש לנו צבא, קוראים לו צבא הגנה לישראל. לאחרונה מתחיל להשתנות צבא התקפה לישראל. שמעתם? למה התקפה? אתם יודעים למה? אנחנו כבר למדנו מלחמת השחרור שההגנה הכי טובה, מה זה?
התקפה.
זה התקפה. אז הצבא מתכונן להגנה על ידי התקפה. שאלו אותי איך, לסוד צבאי, ואני לא אגלה לכם. אבל כל מי שיודע מה היה בצבא, רואה את העוצמות של הצבא, אם זה ביבשה, באוויר או בים. אנחנו היום נחשבים לאחת המדינות החזקות ביותר בעולם. לא נדבר כמותית, אבל איכותית בוודאי. כן, יש לנו משהו. היום הילדים שלי כבר גמרו את המילואים, פעם היו טנקיסטים וכל זה. אז שאלתי פעם את הבן שלי, תגיד לי, הוא היה שירת ברמת הגולן, איך נקרא, לא אגיד את השם של החטיבה, לא משנה. אמרתי לו, אם פורצת מלחמה, ושועטים אליכם כמו מלחמת יום כיפור, מאות טנקים, מה אתם עושים? מה, איך אתם תתמודדו עם הדבר? אז הוא אומר לי, אבא, תראה, הפגזים של הסורים, הם מגיעים נניח 2-3 קילומטר, משהו מקסימום. הפגזים שלנו זה 6 קילומטר. זאת אומרת, לפני שהם בכלל מתקרבים, הטנקים שלהם, אנחנו כבר משיגים אותם. זה רק קצה הקרחון של מה שיש לנו. היום אמרו לי, החבר'ה שנלחמו בצוק איתן, שיש לנו על הטנק מעיל, איך אמרו, מעיל? מעיל רוח. פניתי על הטנק, מה זה מעיל רוח? מה, יש רוח? לא, מעיל רוח. כל פגע שבא לכיוון הטנק, הופ, נעלם. איך עושים את זה? אני לא יודע. כן, לא ידעתי. לא סיפר לי איך, אבל הוא אמר לי, הם שעטו עם הטנקים לכיוון והערבים התפעלו, הם יורים עליהם טילים, והטילים מסתלקים. וזה רק אפס קצה של הקרחון. מלחמת שלום הגליל הראשונה, ביום אחד הפילו 80 מטוסים סורים, משהו כזה, באופן פילי. פילו אותנו. עד היום לא מגלים מה היה הסוד. אבל אני אגלה קצה של כשהאויב יורד טיל, אנחנו משתלטים עליו באוויר, ומכוונים אותו למקור הירי. זאת אומרת, אם יש להם סוללת טילים, והטיל הזה יורה לכיוון ההוא, מה קורה לטיל הזה? חוזר לאן? למי שירה אותו. הם מתפוצצים. זה היה מלחמת שלום הגליל הראשונה. לפני כמה זמן זה היה?
33.
מאז קצת התפתחו הדברים. זה לא נורמלי מה שקורה כאן. אז זה צבא ההגנה, אבל יש לנו את הכלים. זה בדיוק יעקב אבינו. אסור להיות נאיבים, במיוחד במזרח התיכון. כי כאן מישהו חלש או נאיבי, טורפים אותו במקום. כולם למדו את זה מפרשת השבוע. כל הכבוד לכם.
לגבי הדורון, למה הצום בבקר זה לא טעות?
מה?
הדורון.
נו.
למה צום בבקר זה לא טעות לתת?
זה הדבר, מה זה צום בבקר היום? כן, הלאה. ערב צום בבקר. זה לא עושים. דורון כן. אתם רוצים שלום? רוצים? רוצים שלום? בבקשה. קחו 500 דולר כל אחד, סעו לקנדה. מה? עד כדי כך אתם נדיבים? נותנים לנו גם כסף לנסוע לקנדה? זה דורון, זה נקרא דורון. זה בסדר. אבל אדמה, בתים, מה לעשות? שום אופן. ברוך אתה אדון, מלך הלב, שהכל נהיה לדורון. אנחנו במשניות במגילה. אנחנו בפרק א', משנה ה'. אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד. אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה זדונו בקרן. יש כאן סדרה של משניות, אין בין זה לזה, כמו שראינו בין אדר ראשון לאדר שני, אותו דבר גם בנושאים נוספים. אין בין יום טוב לשבת, לעניין איסור מלאכות, אלא אוכל נפש בלבד. שביום טוב מותר לעשות מלאכה, לצורך אוכל נפש, שנאמר, אך אשר יאכל כל נפש, הוא לבדו יעשה לכם מה שאין כן בשבת. דובר בגמרא שהמשנה היא לדעת בית שמאי, אבל ההלכה היא כבית הלל, הסוברים, שמתוך שהותרה ביום טוב, הוצאה עברה לצורך אוכל נפש, הותרה גם שלא לצורך אוכל נפש, כגון שיש בה צורך מצווה או צורך איזו הנאה לאדם. אין בין שבת ליום הכיפורים, לעניין מלאכה אסורה בשניהם, אלא שזה זדונו בידי אדם, זאת אומרת שבת, העושה מלאכה בשבת ומזיד, עונשו בידי אדם שחייב סקילה על ידי בית דין. וזה זדונו בקרת, העושה מלאכה ביום הכיפורים, ומזיד חייב קרת, היינו שעונשו בידי שמיים. אברהם, אם יתרו בו וילקו, פטור מקרת. כן, אז רואים שהשבת היא יותר מיום הכיפורים, מבחינת גודל העונש, הרי לפי, מה זה העונש? לפי חומרת העבירה. אז מי שעושה מלאכה בשבת, זה הרבה יותר חמור מאשר מי שעושה מלאכה ביום הכיפורים. למה זה עונשו בידי אדם בדין? וזה עונשו בידי שמיים, כמו שראינו. שאלו אותי למה? כי העניין של השבת הוא הרבה יותר מהותי. מבחינה זאת שהשבת היא מעידה על הבורא. היא מעידה על הבורא, שיש בורא לעולם. כי ברגע שאדם שומר שבת, הוא מעיד באופן מעשי, לא בדיבורים. הוא אומר, נכון, השבת היא זכר למעשה בראשית. מה זה מעשה בראשית? כל המהות של מעשה בראשית, שהאלוקים בורא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז אם אתה שומר שבת, אתה מעיד שבאמת בורא עולם, הוא בורא את העולם באמת. כל שבוע אתה מעיד על הדבר הזה בקידוש, בעצם שמירת השבת, יש בורא לעולם. אז זה דבר שאם זה קיים, אז קיים הכל. אבל אם לא קיים זה, אם אתה לא מאמין בבורא, אז גם הנברא, זאת אומרת, כל הבריאה כולה היא סתמית, היא לא נבראת ולא מונהגת ולא מושגחת ולא שום דבר. אז לכן השבת זה יותר חמור. לעומת זה יום הכיפורים, טוב, צריך להיות כאן מלאכים. כל יום אנחנו כמלאכים? לא. כמו מלאכים ביום כיפורים. אז לא היינו מלאכים. זה לא סותר את כל יסודות האמונה והעיקר. בסדר. זה מובן. גם נשוקם פחות. אנחנו באורות התחלה. ארץ ישראל. בעצם סיימנו את האורות בארץ ישראל. אתם זוכרים? דיברנו על ארץ ישראל שבה מתגלה אור השם וכל הדברים האלה, ופותחים את האורות בארץ ישראל גם. אז אמרנו, למדנו פעם שעברה שארץ ישראל היא לא אמצעי. אמצעי זה דבר שאתה יכול לוותר עליו. אבל זה עצם החיים שלנו זה ארץ ישראל. ולכן היחס לארץ ישראל הוא לא יכול להיות כדבר, אמצעי זה נדלן. מה זה נדלן? היום אתה גר פה, מחר אתה גר שם, אתה מחליף את המקומות, לא סוף העולם. אבל ארץ ישראל כארץ חיים, אם, אתה לא יכול להחליף, עוד שזה חיים, עוד שזה לא חיים, אתה לא יכול לוותר על הדבר הזה. כאן מתגלים החיים של עם ישראל באמת. חיותו, יהודו, מהותו של עם ישראל מתגלה כאן בארץ ישראל. שאלו אותי למה? ככה, מה אכפת לכם? זה לא בחוג הזר, זה מתחיל מאברהם אבינו, הולך לך אל הארץ של הרקע. ועד היום בעצם. בוא נקרא בהמשך. הוא אומר, מכיוון שחבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה, ארץ ישראל, בשורה הרביעית, ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, להוציא לפועל את עומק חיבתה ואהבתה של הארץ בשום השכלה רציונלית אנושית. מדוע? מה זה השכלה? כי באופן הגיוני, אתן לכם דוגמה היום. היום יש שני זרמים בארץ, במדינה נאמר. יש מה שנקרא הימין, יש השמאל ויש הקוקניקים. עכשיו, הקוקניקים אומרים, ארץ ישראל, ארץ הקודש, אור השם מתגלה, אורות. איזה משהו מותיק של, איך הרב אמרם, תואמים את טעם הארץ. באים הרציונליסטים, השמאלנים נאמר, ואומרים, מה אתה מדבר? מערת המכפלה, קבר שייח, קבר רחל, מה זה? קבר שייח. קבר יוסף, מה זה? קבר שייח. על מה אתם מדבר? זה הכל שטויות. מה ההבדל בין ירושלים לכל מקום אחר בארץ? אפשר לוותר. נחתוך אותה, נחלק אותה, נעשה. מה אכפת לך? אין ערך שקדושה למקום. המקום הוא, כמו שאמרנו, נדלן כזה. היה בהסכם שרצה לחתום אהוד ברק עם אותו מרצח ערפאת, אז הוא הלך איתו עד הסוף, אמר לו, טוב, בסדר, אתה רוצה הר הבית, קח, רק מה, תשאיר לי 15 סנטימטר, מתחת ל-15 סנטימטר או משהו כזה, יהיה שייך לנו, ואת היתר אתם תקחו. אז המרושע הוא אמר, מה פתאום, אני לא מוכן להסכים גם לדבר הזה. אבל אני מבין את אהוד. למה? הוא לא למד אורות. אם הוא היה לומד אורות, הוא היה אומר, אי אפשר לוותר על מילימטר אחד מארץ ישראל. וגם אלה, מה שנקרא הימין של היום, הם גם צריכים ללמוד אורות. למה? שיגידו, אי אפשר לוותר על מילימטר אחד. למה על מילימטר אחד? כי זה החיים שלנו. זה הביטוי מילימטר, זה ביטוי של אוקסיוד הזה, שאי אפשר לוותר על מילימטר אחד מארץ ישראל. זה מזכיר לי הדבר הזה, להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות, את השליט המצרי, שכרגע אני לא זוכר את שמו, שבא לכאן לארץ, איך קרה? איך?
סדאת.
סדאת, סדאת. זה היה הסכם עם הבגין, אז בגין ביקש, אתה יודע מה, באילת יש לנו שם איזה בית מלון או משהו שם באזור... אולי תוותר לנו ותתשאיר לנו את זה כמה... אז סעדת הזה אומר, אני לא מוותר על מילימטר אחד. מאיפה הוא למד את זה? מה רב שיעוד? כן, לא מוותר על מילימטר אחד. למה הוא אומר, סיני אומר, זה ארץ קדושה למוסלמים, למצרים, משהו כזה. עכשיו הם רואים מה יש בסיני, קחו את הסיני. למה? זה לא בעיה כמותית, זה היה איכותית. אז הרשע הזה במצרים קלט את זה. וכמובן, מי שלא בקודש, הוא יודע ש... זה עניין איכותי, זה לא עניין כמותי, שאפשר לתת את זה, לקבל את זה או משהו כזה. אז צריכים לחזור בתשובה על העניין הזה. אבל הוא אומר, זה מי שיש לו מה שנקרא ריאל פוליטי, רק רציונליות וכל הדברים האלה, הוא לא מבין את זה. הוא חושב, מה זה, נתן את זה, נקבל את זה. אבל זה לא לפי התורה, זה לא אמיתי, זה לא דבר נכון, זה מוקדם מאוחר. התגלה הטעות הזאת, כמו שהיום אנחנו חווים את זה על בשרנו. מה זה משנה? הם רוצים יהודים בכל מקום. בקריאת גת, בתל אביב, בקריאת ארבע, בקריאת פה, בכל מקום. זה לא משנה. אכן, אנחנו לא יכולים לוותר, לא בגלל זה. זה שארץ הזאת היא ארץ הקודש, אי אפשר לוותר על שום דבר. זאת אומרת, אי אפשר לעמוד על הסגולה בהשכלה רציונלית. אלא רק בהשכלה של קודש. כן? אי אפשר, אומר, מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולה קדושת ארץ ישראל, שאור השם מתגלה דרכה, להוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת קווים בצבעים טבעיים, כל הערכות של הרגשה הבריאה ומזרחת את זריחתה העליונה, על פי אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונועם עליון, את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. כן? זאת אומרת, לא כולם מבינים את זה. רק אנשים קדושים, אנשים בעלי שער רוח, הם מבינים מה זה סגולתה של ארץ, מה קדושתה. אבל אנשים שאין להם את זה, אז הם לא מבינים את זה. לכן גם היום החילוקי הדעות הפוליטיים הם כמו קווים מקבילים. אלה מדברים רציונליות, ואלה מדברים אמונית, וזה לא נפגש הדבר הזה. אז זה ייפגש או לא ייפגש? מה אתם אומרים?
חייב
להיפגש. למה? אולי נחזרו בתשובה. זה מזכיר לי, לפני שנים רבות, ביקשו ממני בקיבוץ עין שמר, קיבוץ של השומר הצעיר, להיפגש איתם, עם המורים, יש שם בית ספר אזורי, אז עם המורים, הקבוצה של המורים בית ספר האזורי, להיפגש כאן באחד המלונות מתחתינו כאן. טוב, על ליל שבת, באתי, אמרתי, הם הלכו להכיר את כל הזרמים ביהדות, את הרפורמים, קונסרבטיביים, חרדים, דתיים לאומיים, בלי עין הרע, הרבה יש, וחסידים, מתנגדים, יש צבעים. אני הייתי צריך להציג את הדעה של הציבור הדתי-לאומי. טוב, ביקשו ממני, אמרתי, לא נורא, אני אבוא מהר. כמובן, התכוננתי להגיד, ארץ ישראל, עם ישראל, על פי תורת ישראל, תמצית כל הדתיים הלאומיים. רציתי להגיד את הדבר. אני בא, יושבים איזה 40, 50 מורים, 50, אנשים רציניים מאוד, ואומרים, אתה יודע מה, אל תדבר איתנו על הדתיים הלאומיים, הציונות הדתית. דבר איתנו, יש לנו שאלה אליך. למה אתם, המתנחלים, גוזלים את האדמה של הערבים, והולכים לגבעות שם, ושומרון, ויהודה, וכל זה. תגיד לנו, לא התכוננתי לשאלה כזאת. מה אני אעשה ככה? תקפו אותי חזיתית. חשבתי רגע, אמרתי, טוב, פתאום עברית לי איזה רעיון, ואמרתי להם, תראו, הקיבוצים, אני לא יודע אם אתם יודעים, הם פעם האמינו שהמבנה הקיבוצי זה אור לגויים, או הדוגמה שכל העולם צריך לנהוג בשוויוניות וכל זה, זה היה, זה האידאה הייתה, אני עוד בשעתו עמדתי בדבר הזה, שהמסגרת הכי בריאה והכי נכונה, לאן, לימינה או שמאלה? נקית אותי. אז אמרתי להם, אתם מאמינים שבמושג הזה אור לגויים, בטח, אור לגויים, שאשרת, אתם מאמינים שמדינת ישראל צריכה לשמש אור לגויים? אמרו, בוודאי, מדינת ישראל צריכה להיות אור לגויים, דוגמה, כל זה. אמרתי להם, תראו, אתם חושבים שאם מדינת ישראל תהיה חלשה וקטנה, יהיה אור גדול או אור קטן לגויים? ובדי, אור קטן, כמה שהיא יותר חלשה, יותר קטנה. אז היא אור... למה הגבול היה בין טולקרם, בטולקרם עד נתניה, 11 קילומטר. ואבא אבן משעתו, אבא שלום, זכרונו לברכה, הוא אמר, זה גבולות אושוויץ. כל המדינה הייתה 11 קילומטר, קשה להאמין. וזה היה את העובדה. אז אמרתי, אתם מאמינים שמדינת ישראל צריכה להיות גדולה וחזקה? בוודאי, נהיה אור גדול. כן, נהיה אור גדול. אז אמרתי, אתם יודעים למה החבר'ה האלה הולכים על הגבעות שם, אז הם קראו לזה, אני יודע, זה היה דברים הרעים, וכל דבר כזה הרעי, היום יש יישובים של מאות ואלפי, אלפי מתיישבים וכל זה. אתם יודעים למה? למה? כי אנחנו רוצים להעיר לעולם. זה לא עניין של שוביניזם, אינטרס פרטי שלנו. אלא אם עם ישראל יושב בשומרון וביהודה, בירושלים, אור גדול לכל האנושות כולה. מה אתם אומרים? זה צודק או לא צודק? מחאו לי כפיים. היום לא היו מחאו לי כפיים. פעם ראשונה אנחנו שומעים נימוק הגיוני. למה צריך לשבת... על הגבעות ועל הערים, להעיר לעולם, משהו אוניברסלי, לא איזה עניין אינטרסנטי, לאומי, צר, או משהו כזה. אז זה מה שהרב אומר כאן בעצם, מה הוא אומר? הסגולה של ארץ ישראל זה להעיר לעולם. אבל אי אפשר להבין את זה בלי שקשורים לקודש. מי שאין לו קודש, הוא לא מבין את זה, הוא אומר, זה חתיכת ארץ, מה? בסך הכל. אשתפק בזה.